גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 210 על תרופה לקורונה שפעילותה מרגיעה את מערכת החיסון ומתעלת אותה לעבודה מחדש. מתי התחילו להגן על הסביבה ואיזה תהליכים צריכות חברות לבסס כדי לעבוד באזורים מדבריים, כלומר בנגב? לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לאורוצ'ס. ניצול יכולות של תרופות לטיפול בשלבי קורונה מתקדמים.
להגיד למערכת החיסון, אנחנו לא רוצים להשתיק אותך לחלוטין. אנחנו בעצם רוצים להחזיר אותך למצב נורמלי, כדי שתדעי להתמודד ביעילות עם הנגיף, עם הפתוגן. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים, מבסטים את זה חזרה למצב הנורמלי.
מי היה הראשון לדאוג למה שנקרא הגנת הסביבה?
המדינה הראשונה שמציגה חקיקה מפורשת שאנחנו יכולים כבר לזהות אותה כחקיקה שמסדירה או מבקשת להסדיר ציד לדתנים היא איסלנד. היא המדינה הראשונה לפני בריטניה, לפני נורווגיה, לפני דנמרק.
ואיך מוצאים חברות שיצליחו להפוך את הנגב או המדבר למקום פעילותן הטבעי?
יש היום, אנחנו יודעים להגיד במיפוי שערכנו ממש לאחרונה, שיש כ-300 חברות בישראל, 300 חברות סטארט-אפ, שהן או פיור דזרטק, אנחנו קוראות להן, או כאלה שהן רלוונטיות, גם בעצם להציע פתרונות לחיים במדבר. ובנגב בפרט אנחנו גם יודעים לדייק אפילו שיש כ-20 חברות מתוך כל המיפוי הגדול הזה.
שלום דוקטור שירן שפירה, מנהלת המעבדה של המערך לרפואה מונעת והמרכז למניעת סרטן במרכז הרפואי איכילוב. נגיד שזה בתל אביב, שלא יחשבו שזה במקום אחר. שלום לך.
שלום, שלום.
אנחנו נדבר בעצם על הכניסה של המרכז הזה כסיוע לטיפול במגפת הקורונה. בסדר? ואתם הייתם די ראשונים. איכילוב לדעתי היה אחד מהמרכזים הרפואיים שהתגייס ראשון, אבל הוא התגייס מכל מיני מקומות אחרים. נדמה לי שזו פעם ראשונה שהמרכז למניעת סרטן פתאום אומר, רגע, גם אנחנו היינו שם. נכון?
נכון מאוד. אנחנו שוב כמעבדה, אנחנו מעבדה שעיקר הפוקוס שלה זה בסרטן, הקשר של מניעה, גילוי מוקדם, טיפול. פרופסור ארבר, שהוא החוקר הראשי, הוא למעשה גסטרואנטרולוג במקצועו, ואנחנו באמת מתמקדים ב-GI אונקולוג'י. אבל כשהגיע הגל הראשון של הקורונה, ובאמת כולם היו ב... סערה ולחץ מאוד מאוד גדול, אנחנו בעצם רצינו לראות איך אנחנו יכולים לתרום למלחמה הזו. אז יש לנו מולקולה שנקראת CD24, שעליה אנחנו עובדים כבר למעלה מ-25 שנה.
חברה טובה כזה, לא?
אין, ממש. ואת אותה מולקולה, באמת עיקר הניסיון, הידע וגם איך שהיא מוכרת בעולם, בעולם המדעי, זה באמת בהקשר של סרטן. אבל תכונה עיקרית ותפקיד מאוד מאוד חשוב שלה, זה בעצם שהיא זאתי שמסייעת לתאים הסרטניים להתחמק ממערכת החיסון.
אוקיי, אז יש לך כאן איזושהי מולקולה שאת יודעת את התפקוד שלה, את יודעת מה היא תעשה ברגע שהיא תיכנס לחולים, אחר כך נאפיין אותם גם. מה שאלתם את עצמכם בהתחלה?
אז השאלה באמת הראשונה הייתה, אוקיי, איך אנחנו עושים את זה? האם מה שאנחנו חושבים, או ההיפותזה שאנחנו עכשיו מעלים פה בחדר, אכן יבוא לידי ביטוי.
רגע, אוקיי. היפותזה, זאת אומרת, האם המולקולה הזאת...
תעשה את מה שאנחנו רוצים.
כן, כן. תעשה את מה שאנחנו רוצים, איפה שאנחנו רוצים.
בדיוק. אז זאת הייתה השאלה השנייה. ואז באמת התחבטנו ואמרנו, איך אנחנו נביא אותה בעצם למוקד שהוא עיקר הסערה, במקרה הזה אצל חולי קורונה, שזה הריאה. ואז יש לנו פרויקט שאנחנו עובדים עליו גם כן כעשור, גם בתחום של סרטן, אבל אנחנו שם מנצלים מערכת שיגור שהיא מערכת טבעית ומאוד מאוד אידיאלית. נקרא אקסוזומים, מדובר על בועיות קטנות, נקרא בשפה המדעית אולי וזיקולות, שבעצם באופן טבעי מופרשים כמעט מכל תאי הגוף שלנו ונמצאים באמת בכל מקום. נמצאים בדם, בשתן, בחלב אם, באמת באמת בכל מקום. אבל אנחנו יודעים גם להנדס אותם להציג את המולקולות שאנחנו רוצים.
מה זה להנדס? מכניסים להם צ'יפ של ווייז והם בדרך.
במעבדה זה פחות עובד ככה.
אוקיי.
אז אנחנו אמרנו, אוקיי, אז יש לנו מולקולה, יש לנו קרייר, בואו ננסה לשלב ביניהם.
זאת אומרת, דוקטור שפירה, מה שאתם צריכים לעשות זה למצוא את השיטה הכי יעילה, ואולי זאת הייתה שאלת המחקר, זאת אומרת, איך למצוא את השיטה הכי טובה, לקחת את הקרייר הזה להפגיש אותו עם, עם הנגיף אגב, או, או לפני?
לא, לא. אנחנו בכלל לא מסתכלים על הנגיף, אנחנו מסתכלים על הסיבוך שאותו יוצר.
זאת אומרת למערכת החיסון.
נכון מאוד.
ישירות. אז הוא כבר יודע להגיע לשם, אבל את צריכה כאן להגיד לו, תשמע, תיקח את כל הצבא שלך, תוסיף עוד כמה צבאות אחרים.
נכון, ולכן יש את הדבר השלישי שעליו חשבנו.
אוקיי.
איך באמת נביא את זה באופן מהיר ומקומי יחסית אל הריאה.
וכמותי.
נכון.
אוקיי.
ולכן אנחנו משתמשים בנובולייזר, משאף, נמצא בכל מרכז רפואי, ידידותי למשתמש, באמת יחסית בקלות.
אני מכיר הרבה חבר'ה שזה אצלם בכיס.
גם זה נכון.
אוקיי.
כ5 דקות מקבלים אינלציה של אותם בויות קטנות ישירות אל הריאה, וזה הספליים.
זהו?
כן. מדי יום, 5 ימים.
תראי, רק דיברנו 5 דקות, יש לנו עוד 10 דקות קצת יותר. בואי קצת נרחיב. מה עושים הציטוקינים האלה שמפעילה המולקולה הזאת? זאת אומרת, זה שהם יוצאים החוצה, פורצים, זה בסדר, אבל הם מוכרחים איזשהו, כלומר, צריך לתת להם תסריט.
נכון, אז אני אסביר. בעיקרון, למשל, מדובר על חולי קורונה. 95% מחולי הקורונה לא זקוקים לטיפול, אולי לטיפול תומך סימפטומים.
Mm-hmm.
אנחנו רוצים להתכוונן לאותם 5% שבאמת זקוקים לטיפול.
אוקיי.
Okay. אותם 5%, מה שקורה...
נאפיין אותם במצב בינוני עד קשה, מה
שקורה. נכון מאוד.
אוקיי.
Okay. אותם, ממש לפני הידרדרות, לפני הצורך שלהם בהנשמה, ולצערנו גם הרבה פעמים ראינו תמותה mm-hmm. בעקבות זה. אנחנו רוצים באמת להתכוונן לאותם אנשים. אבל אנחנו יודעים שמה שקורה אצלם זה שמערכת החיסון מפרישה את אותם, כמו שקראת להם, ציטוקינים, בעקבות המפגש עם הנגיף. הנגיף נכנס אל הגוף, התאים נפגעים, יש מסלול אותות מאוד מאוד גדול וארוך בתוך התאים שלנו, שממש בסופו של דבר אנחנו רואים הפרשה של אותם ציטוקינים וחמוקינים, נקרא להם מולקולות לצורך העניין.
Okay.
באופן טבעי הגוף יודע להתמודד וגם צריך את זה בשביל להתמודד עם הנגיף ולסלק אותו, הרי זו המטרה בסופו של דבר. אבל אותם 5% מהאנשים, אצלם זה נקרא צערה ציטוקינית. זה יוצא מכלל שליטה, מערכת החיסון כבר לא יכולה להתמודד.
אנחנו... נשמע כמו היסטריה המונית או איזושהי פאניקה מדינית.
נכון.
Okay.
ואנחנו רוצים בעצם להתכוונן לשם. עכשיו, להגיד למערכת החיסון, אנחנו לא רוצים להשתיק אותך לחלוטין. אנחנו בעצם רוצים להחזיר אותך למצב נורמלי, כדי שתדעי להתמודד ביעילות עם הנגיף, עם הפתוגן. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. מבסטים את זה חזרה למצב הנורמלי. לעבדים מסטרואידים.
כן.
אז אנחנו מגלים את אותה היעילות, אבל ללא הרעילות.
אם חשבת שאת תתחמקי מהשאלה איך הם עושים את זה, אז לא. היא באה עכשיו, איך הם עושים את זה?
איך עושים מה?
איך הם מרגיעים את מערכת החיסון.
אוקיי. אז אנחנו יודעים בדיוק את מנגנון הפעולה. אני אנסה להפשיט את זה כמה שנותר, כמה שאפשר. אנחנו יודעים שמערכת החיסון יודעת בעיקרון לזהות שני מרכיבים, נקרא לזה בצורה באמת פשוטה. נקרא DAMPS, שזה Denture Associated Molecular Patterns. זה כל מיני חלבונים ומולקולות שבעצם יוצאים החוצה, מופרשים מתאים שהם פגועים, יחסים, למשל, תאים שנדבקו מהווירוס, תאים שעומדים למות. אותם DAMPS, באופן טבעי, נקשרים לקולטנים שנמצאים על תאי מערכת החיסון, גורמים בתוך התא למסלול סיגנלים שבסופו של דבר מפעיל סערה ציטוקינית, מפעיל הפרשה, גורם להפרשה של ציטוקינים מרובים. במקביל, יש את הפאמפס, שזה הפתוג'ן אסושייטד מולקולה פאטרנס, שזה בעצם מה שמגיע מהווירוס, מהפתוגן עצמו. גם הוא מפעיל ומעורר את מערכת החיסון. אוקיי, אז יש לנו שתי זרועות.
קוראים למשטרת התנועה.
נכון. אם אנחנו מסתכלים למשל על סטרואיד, סטרואיד לא יודע להבדיל בין אותם דאמפס לאותם פאמפס.
גם התפקיד שלו הוא אחר, הוא לא...
אז הוא מדכא את מערכת החיסון,
כן.
נכון? בצורה מאוד מאוד יעילה, אבל באמת...
נוקשה,
בדיוק. לעומת זאת, הטיפול שלנו, Exo-CD24, מה שהוא עושה, הוא יודע להשקיט את אותו מסלול שהוא דרך הדאמפ, ולא הפאמפ, כלומר, אותו פאטוג'ן, סושיית מולקולה פאטר, עדיין פועלים. ואנחנו מאפשרים למערכת החיסון באמת להתמודד עם הנגיף. אבל מצד שני, ברגע שאנחנו מעכבים את המסלול השני, אנחנו יכולים להפחית מאותה השערה, ובעצם להביא אותה למצב נורמלי.
ואז היא יכולה לטפל בנגיף.
בדיוק.
בואי נלך רגע למחקר עצמו, כי פה היה צריך לעשות הרבה מאוד שלבים.
נכון.
אז אוקיי, אז אנחנו מבינים ששדה המחקר נפרס על דגימות שלקחתם מאותם אנשים שהם ברמה שאותם 5%, בסדר? ואז אפשר היה להוציא מהם דגימות, איזה דגימות לקחתם?
אני אסביר לך. אל האנשים, אנחנו מהם כרגע, אנחנו לא מדברים על דגימה, אנחנו מדברים על מתן של טיפול. אותם אנשים בעצם קיבלו במשך 5 ימים הינלציה.
זאת אומרת, מי שמוגדר במצב בינוני...
עד קשה. הגענו לאנשים במצב קשה.
אוקיי. אז כדי לנסות את זה, כלומר, כדי להגיע ליכולת, לקחתם מהם איזושהי דגימה או משהו?
לא.
אלא?
זה בדיוק העניין. אנחנו לא משנה איזה וריאנט הם הודבקו.
לא, רגע, שירן, אני שואל משהו אחר. אני מנסה להבין את תהליך המחקר כדי לתפוס בסופו של דבר את הארץ.
אז בשלב הראשון אנחנו באמת בודקים מי נמצא במחלקת הקורונה.
אוקיי.
אבל כשאתה נכנס לניסוי קליני, יש לך פרוטוקול עם קריטריונים להכללה וכמובן להוצאה. מאוד 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 ברורים. Okay. אם זה אומר מספר נשימות בדקה, או סטורציה באוויר החדר, וכל מיני פרמטרים קליניים ומעבדתיים.
Okay.
אותם אנשים שיכולים להיות חלק מהמחקר, חייבים לענות על אותם קריטריונים.
זה בסדר, ואז מה? עושים להם איזושהי בדיקה מעבדתית?
כן, אז בדקנו נוכחות, בדיקת דם.
Okay.
אנחנו בודקים להם סטורציה. ומספר נשימות בדקה, ועוד כמובן מדדים קליניים אחרים שאנחנו לא ניכנס לזה, וכמובן שמודבקים בנגיף, במקרה של הטיפול הקורונה.
תגידי, אם אני אשאל, אם ישר התחלתם את זה כניסוי קליני, אז תגידי לא, זה
עבר. לא.
זהו, בדיוק, בטח עשיתם את זה קודם.
אז אני אלך כמה צעדים אחורה.
תודה.
מאותו יום שפרופסור ארבע ואני ישבנו במשרד, ששם באמת הגינו את הרעיון, אנחנו ניגשנו למעבדה, הוכחנו בעצם את התכנות הרעיון.
על מה, ברמה. תולי?
לא, ברמה של קודם כל של תאים שגדלים okay. בתרבית mm-hmm. בתוך המעבדה. ואז בחיות.
Okay.
אנחנו בודקים יעילות, בודקים רעילות. Mm-hmm. אחר כך הלכנו וייצרנו את המוצר בצורה כזו שאפשר לתת אותו לבני אדם.
רגע, חכי, שוב את רצה לי. השאלה שפה היא באה, איפה היה הקושי הכי גדול? כי אני מניח שאם ידעתם את התהליך, אז אתם עשיתם פשוט בדיקה לראות שזה עובד. אוקיי. Okay.
יש לך היפותזה.
כן, בסדר. אז הצלחתם להוכיח על עד רמה מסוימת, נגיד כלבים או קופים, או לא יודע מה. איפה נתקלתם בקושי שפה אמרתם, רגע, יש כאן איזה בעיה, אולי צריך לייצר איזושהי בדיקה אחרת, כי משהו מפריע, עקפתם אותה בסוף. כלומר, טיפלתם בה בסוף, אבל איפה היה החלק הקשה?
אז קודם כל, באמת החלק הקשה, שוב, אני גם לא אגדיר את זה כקשה, כי בכל אופן שתי הטכנולוגיות האלה, שמסתכלים עליהן בנפרד, אנחנו יודעים עליהן כבר המון המון שנים. יש לנו המון ניסיון, ואנחנו נחשבים כמעבדה פורטת דרך, לפחות בתחום של CD24. אז יש לנו את הכלים ואת הטכנולוגיה לעשות את זה.
אוקיי.
שלב הראשון היה באמת לראות האם איחוד של שתי הטכנולוגיות הוא אפשרי.
הצלחנו
את זה. שלב הבא היה לראות האם הוא עושה את מה שאנחנו מצפים, כלומר, האם הוא מפחית את הפרשה של אותם ציטוקינים.
אז איפה אתם עושים את זה? על חיות?
אז בשלב הראשון אתה בונה מערכת שהיא במעבדה, לפני שאתה מגיע בכלל לחיה. אתה בונה מערכת, נקרא לה ביתית כזאת, מעבדתית. אז מה עשינו? לקחנו תאי מערכת חיסון, לקחנו מונוציטים. אחר כך הלכנו לחיות קטנות, לעכברים. ואז אתה מחפש מודל שמדמה כמה שיותר קרוב את מה שקורה במקרה הזה להדבקה עם הקורונה, עם וירוס הקורונה, עם הקוביד. אז בעצם יצרנו מה שנקרא Acute Respiratory Distress Syndrome. יצרנו עקה נשימתית שמאופיינת בעצם בהפרשה של אותם ציטוקינים וחימוקינים שעליהם דיברנו. וגם לעכברים האלה הלכנו באותה התוויה שרצינו להגיע לבני אדם, השפה. גם לעכברים ניתן לתת באמצעות השפה טיפולים. וזה מה שעשינו. ראינו שזה עבד. חזרנו לזה פעם נוספת, ראינו שזה עובד. עשינו השוואה. לסטנדרט אוף קר, למשל דקסמטזון, אחד הסטרואידים שמשתמשים בטיפול. ראינו שהיעילות לא נופלת מסטרואידים.
אוקיי.
מאוד מאוד שמחנו, המשכנו הלאה. בוא נראה שאנחנו גם לא מסכנים, שאין רעילות. לא חשבנו לרגע שיש רעילות, היות ושתי הטכנולוגיות מתבססות על דברים טבעיים שקיימים בגוף האדם, אבל אתה חייב להוכיח את זה. וזה מה שעשינו.
אוקיי.
עשינו ניסוי טוקסיסיטי, כמו שבעצם מקובל.
מתי הגעתם כמה זמן לקח מרגע שחשבתם עד השלב שבו שמתם משאף על בן אדם.
זה באמת דבר שהוא חסר תקדים, ועשינו את זה באמת באמצעות הקרייסיס הגדול שהיה פה. לקח לנו 6 חודשים בלבד מרגע הגיעת הרעיון.
שזה כלום.
זה כלום. במונחים של חברות תרפויטות, ובאמת דבלופמנט של מוצר, זה 10 שנים, והמון המון כסף. עשינו את זה ביעילות, יחסית בזול, ובאמת, זה דבר שאנחנו ככה מנסים בשיא הצניעות, אבל חצי שנה זה שום דבר.
אני לא בטוח, אני לא חושב ששיא הצניעות היא מילה נכונה כאן. אני יותר מסתכל על זה כבית של תהליך, ואת אומרת, רגע, זה כבר היה על חומרים אחרים. כלומר, נכון, זה כבר היה על מחלות אחרות. אז כאן יש את השאלה הסופר פשוטה.
אז להבדיל מתרופות אחרות. לא תרופות. אנחנו לא עושים כאן ריפרפסינג.
בסדר, כי, אוקיי, הבנתי. אבל מה שאני רוצה, יש כאן שאלה פשוטה. איך לא חשבו על זה קודם? לא הייתם שם.
לא היינו שם, כן.
התעסקתם במשהו אחר.
אבל הנה, הפנדמיה הגיעה וגרמה לנו לחשוב על זה.
הבנתי.
אבל אני כן אחזור לעניין של הצניעות, כי אני תמיד אומרת, צריך להיות מאוד זהירים. גם כל עוד אתה לא משווה את זה לתרופת דמל, לפלצבו, אתה לא באמת יכול לומר משהו על יעילות.
עשיתם את זה?
אנחנו עכשיו בעיצומו של המחקר הזה. סיימנו פאזה ראשונה, שעיקרה הייתה בעצם לבדוק את הרעילות. עשינו את זה פה במרכז הרפואי בתל אביב, 35 אנשים, בארבעה מינונים שונים. היה מאוד, למרות שוב שזה מחוץ כביכול לסקופ של הניסוי, היה מאוד כיף לראות ברמה גם הסובייקטיבית, אבל גם ברמה הקלינית והמעבדתית, את השיפור שראינו בחולים. ראינו באמת ירידה בקצב הנשימה, ראינו סטורציה שהולכת ומתגברת כפונקציה של הטיפול.
זה בסדר, ועכשיו כמה את בטוחה שזה באמת מונע?
אז בשלב הבא, נתן לנו עכשיו, הפאזה הראשונה נתנה לנו את האור הירוק, להמשיך לפאזה השנייה. כשהגענו לפאזה השנייה, בדיוק התחילו החיסונים כאן בישראל, לא כל כך...
בוא, אני לא מדבר על חיסונים. כלומר, גם עם חיסונים, אנשים חולים בכל זאת.
נכון, אבל ממשלת יוון מימנה לנו את הפאזה השנייה, עשינו את זה בשלושה מרכזים רפואיים ביוון. הפרויקטור שם, הוא היה המדען הראשי.
אני בא לשאול למה אתם כאלה שזופים פה במעמדה הזאת. עכשיו הכל ברור.
בטח.
תגידי, מה השלב הבא?
אז השלב הבא, קודם כל, אם מדברים על קורונה, אז באמת לסיים את הפאזה האולטימטיבית, להוכיח אותה מול הפלסבו.
הבנתי, ואתם
הולכים... אבל מה שאנחנו מתמקדים כרגע, אני באמת רוצה לציין שמדובר פה בפלטפורמה. אנחנו לא מטפלים בווירוס, אלא בסיבוך העיקרי, שזו הסערה הציטוקינית. מה שאומר שבעצם עצם יצירת הפלטפורמה הזו, אנחנו בעצם מאפשרים טיפול שיכול להיות מאוד יעיל למגוון מאוד מאוד רחב של מחלות שאין להם תרופה היום.
שירן, תשמעי, אנחנו כבר על הקצה, ורק שאלה, עוד שאלה אחת. אתם הולכים להציג את זה בכנס מדעי.
נכון.
עד כמה הדבר הזה בעינייך יתפוס שם כותרות, או כותרות, אני נוהג לומר, אבל תשומת לב לצורך העניין.
אז קודם כל, הכנס המדעי הולך להתרחש בשמיני ובתשיעי ליוני. פרופסור ארבר מארגן את הכנס, וזה אחד מהכנסים, אני חושבת, הטובים ביותר ש... מדען, וכל אחד מהשורה היה רוצה לקחת בו חלק. היה לנו לפני שנתיים כנס דומה שהיה מאוד מאוד מוצלח. יגיעו לשם חתני פרס נובל ואנשים באמת מכל קצוות העולם. אנחנו נעשה שם סשן מיוחד על אקסוזומים, סשן מיוחד על CD24, סשן על התרופה עצמה ועל ההתוויות הנוספות שאליה אנחנו מכוונים.
דוקטור שירן שפירא, אני מבטיח להיות שם איזה לפחות דקה אחת. יותר.
אני שמחת על זה.
תודה רבה לך.
תודה לך.
שלום דוקטור עומר אלוני, אתה מהמכללה האקדמית צפת, עמית מחקר בבית הספר למשפטים, שלום לך.
שלום רב, תודה רבה.
והמחקר שלך לוקח אותנו 100 שנה אחורה.
כמעט, נכון, בדיוק חגגנו 100 שנים, חגגנו, אני חושב זו המילה המתאימה, 100 שנים להקמת חבר הלאומים, בדרך כלל אנחנו נתקף את זה 1919, 1920, תלוי באיזה שנה בדיוק אנחנו מסתכלים.
תגיד, מתי יצא החוק הראשון שאסור לזרוק בדלי סיגריות על מדרכה, או בוא נגיד, אסור לזרוק קופסאות שימורים או דברים כאלה?
אז זהו, זה משתנה ממדינה למדינה, כמובן. אני, בעוונותיי,
לא, לא, הראשון הוא רק במקום אחד ורק אחד.
אני צריך למצוא לגבי סיגריות, אני יודע למשל שלגבי ציד לוויתנים, שזה התחום שאני עוסק בו יותר, אולי חמור יותר, או כואב יותר מאשר, או כואב לא פחות מאשר השלכת בדלי סיגריות, אז ציד לוויתנים, המדינה הראשונה שמציגה חקיקה מפורשת שאנחנו יכולים כבר לזהות אותה כחקיקה שמסדירה או מבקשת להסדיר ציד לוויתנים, היא איסלנד. היא המדינה הראשונה, לפני בריטניה, לפני נורווגיה, לפני דנמרק, לפני מדינות שאנחנו חושבים.
זה קצת מפתיע, הייתי חושב על שוודיה בהקשר הזה, אבל אתה יודע...
אז המשפט הסביבתי, יש לנו כמה, אני מקווה שגם המחקר שלי מראה שיש כמה דברים מפתיעים, וכן, אנחנו רואים לפעמים שיש שחקנים, ואני חושב שזה אולי ככה, אני אקדים מעט את המאוחר, שיש שחקנים שלא ציפינו שהם יהיו
שחקנים. רגע, מתי יצא החוק באיסלנד?
בשנות ה-20 המוקדמות, חבר הלאומי מתחיל לעסוק בציד לוויתנים 1926, אפשר כאילו למצוא את הנקודה הראשונה שבה הנושא עולה על שולחן המשפט הבינלאומי או המדיניות הבינלאומית.
זאת אומרת, לא בית המשפט בהאג.
לא, 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 זה לא מגיע לסוגיות כאלה. אוקיי. אין מגיע לאורגנים או לגופים שאמורים לפקח על זה, אבל זה באמת חלק מהסבך הזה או מהקונסטרוקציה.
רגע, אבל הם הבינו שצייד לוויתני מצמצם את האוכלוסייה שלה או שפוגע באיכות המים של האוקיינוס?
לא, אז הדאגה, זאת אומרת, שאני מתחיל לעסוק בנושאים, שאני מתחיל לעקוב אחרי המעקב של חבר הלאומים והעיסוק של חבר הלאומים, שחבר הלאומים, למי שאולי פחות מכיר, אני אעשה את זה ככה באיזושהי הקדמה קצרה, כי אני מחשיב את עצמי כחלק מקבוצה הולכת וגדלה של חוקרות וחוקרים, בעיקר היסטוריונים, אבל אנחנו רואים בשנים האחרונות שיש גם יותר ויותר משפטניות ומשפטנים ששווים וחוזרים לחבר הלאומים, הגוף שהוקם אחרי מלחמת העולם הראשונה, לפי הצעה של בעיקר של האמריקאים, למרות שהאמריקאים לא משתתפים בסופו של דבר בחבר הלאומים, זה הגוף בעצם שמקדים את האום, המוסד הראשון שנועד להסדיר מערך של יחסים בינלאומיים בצורה סדורה, שיטתית, פונקציונלית, אולי אפילו טכנית.
שנייה רגע, עומר, בוא ניגע במחקר שלך. אתה הרי נבעת, ותכף נגיע לשיטת המחקר שלך, אבל נבעת בהרבה מאוד ארכיונים. מצאת באיזשהו מקום את ההתחלה של, זאת אומרת, את זה שצועק חבר'ה זהירות, אנחנו הורגים את האוקיינוס?
אז האמת היא שמשהו מאוד דומה לכך, לא בדיוק, אבל משהו מאוד מאוד דומה לכך. כשחבר לא מתחיל לעסוק בזה, מתחיל לעסוק בזה מדאגות כלכליות. זאת אומרת, הדאגה היא לא להפרת המאזן, מה שאנחנו נקרא לו האקוסיסטמה או מאזן הביולוגי בטבע, אלא הקולות מדברים על זה שיש חשש שהלוויתנים יכחדו. זאת אומרת, הדאגה היא שהלוויתנים יכחדו, ולא יכחדו כמין, כספישיז, אלא יכחדו כחומר גלם. צייד לוויתנים שומש בעיקר לאנרגיה ולבשר.
זאת אומרת, עדיין לא מסתכלים על מה שנקרא הגנת הסביבה, אלא יותר סוג של, נכון. סוג של אגואיזם.
של, אנחנו קוראים לזה בלימודי סביבה, אנחנו קוראים לזה conservation. זאת אומרת, יש לנו, כאשר אנחנו מתייחסים או מנתחים את האופן שבו האנושות, החברה, הממשל, כל צורות השלטון שלנו, המחוקקים כמובן, עוסקים בממשקים יחד עם הסביבה, אז יש לנו שתי תפיסות מרכזיות, בוודאי לגבי המאה ה-20, וגם קצת לפני, אבל בעיקר במאה ה-20, אנחנו מדברים על conservation ועל preservation. אז ה-conservation מדבר על זה שאנחנו רוצים לפעמים להגן על הטבע, משום שהוא מספק לנו תועלות. חומרי גלם כמובן, עצים, בשר, בעלי חיים שאנחנו צדים אותם לשימושים כאלו ואחרים, ובהמשך מגיעה תפיסה מעט יותר מתקדמת של preservation, שאנחנו מגנים על הטבע כפי שהוא כשלעצמו, לא משום התועלות שהוא מסיק כלפי האדם והחברה, אלא משום הטבע שאנחנו צריכים להגן עליו.
אוקיי, אז אתה מדבר על שתי נקודות מבט. נכון. שאלת המחקר שלך, מה היא הייתה?
אז אני הייתה מעט יותר צנועה, יותר ניסתה הנושא הזה של חבר הלאומים, בעצם מי שעוסק בהיסטוריה סביבתית, שמנסה להבין מתי אנחנו יכולים להתחיל לדבר ולזהות, כפי שדיברת, ציינת מקודם לגבי הנושא הזה של בדלי סיגר, אותו חקיקה סביבתית שעוסקת באוויר נקי, Clean Air Act וכל מיני הקשרים כאלו, נוהגים לדלג לחלוטין על התקופה של שנות ה-20 וה-30. זאת אומרת, כל ההיסטוריונים וכל החוקרים שעוסקים במשפט סביבתי בינלאומי, כמעט כולם, כמעט לא יוצא מן הכלל.
רגע, אתה בעצמך אומר שכל ההיבט היה בכלל מנקודת ראייה כלכלית.
אמרתי שהוא התחיל, אז בדיוק, אמרתי שהוא התחיל משם, אז ככה לא המשלתי את הצלע השנייה ואתה צודק. כאשר מתחיל, אז רק אנשים את הנקודה הזו ברשותך, אז מתחילים 1972, זאת אומרת, יש ועידה מאוד מאוד גדולה של האום, ה-UN Environmental Program, ועידה גדולה בסטוקהולם, ושם בדיוק הייתי בהרצאה לפני שבועיים באוקספורד, ושם נהוג לחשוב על תחילת המשפט הסביבתי הבינלאומי, יש סוכניות של האום, יש תוכנית של האום, וגופים שעוקבים אחרי ההגנה על הטבע, וכל המחקר ההיסטורי בתחום, הסביבתי, המשפטי וההיסטורי, מדלג על שנות ה-20 וה-30.
אז רגע, אתה שאלת מתי זה התחיל? שאלת את עצמך?
כן, אז אני לא יודע, יכול להיות שהוא גם מתחיל עוד לפני כן, אבל בכל מקרה התקופה הזאת של שנות ה-20 וה-30 היא תקופה רלוונית.
רגע, אני מוכרח כאן לשים סליחה על הביטוי טריז, כי בנקודה מסוימת, באיזשהו מקום, גם הקטע הזה של איסוף פסולת מרחובות, אתה יודע, פחי אשפה ודברים כאלה.
גם סביבתי, נכון?
זה גם סביבתי, זה כבר היה הרבה קודם.
נכון, אבל
נדמה לי שבאנגליה, באנגליה היו כרכרות שהיו
אתה צודק לחלוטין. אתה צודק לחלוטין, אבל יש בהקשר הזה גם בריטניה מציגה למשל כבר תקנות או אפילו חקיקה שאוסרת על איסור זיהום נהר התמזה בלונדון. זאת אומרת, יש לנו כבר חקיקה בגרמניה, בארצות הברית, בבריטניה כמובן, של הגנה לאינטרסים סביבתיים. העניין, וכאן אני שם נקודה, אני מדבר על המשפט הבינלאומי. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על מוסדות של משפט בינלאומי. איך אנחנו מגינים על מיני בעלי חיים שלא שייכים במרכאות או שלא במרכאות למדינה מסוימת, לטריטוריה מסוימת. איך אנחנו מגנים על, למשל, על העצים, על היערות שלא ייכחדו, איך אנחנו מגנים על ציפורים נדודות, נודדות, על אלמנטים שהם, או כמובן בעלי חיים, או, 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 או מושאים של הטבע, כשהם חלק ממערך שהוא טרנס-לאומי, זאת אומרת, חלק ממערך שהוא...
זאת אומרת, אתה בדקת את הקטע שבו האנושות, התחילה להסתכל על זה, הקהילה האנושית התחילה להסתכל על זה, ואמרה, פה צריך לחוקק חוקים. אוקיי, עכשיו, השיטת איסוף החומר שלך, בכמה ספריות היית, או לאן צללת?
אז בדיוק התחלנו מקודם, שאני נהנה, אני מרצה למשפטים ביום יום, ואני נהנה מאוד מלעסוק בארכיונים, גם עבודת התזה שלי עסקה בארכיונים מסוג אחר. אז הארכיונים המרכזיים שלי היו ארכיון של חבר הלאומים, בפלי דה נסיון, בז'נבה, וגם לשמחתי הזדמן לי להיות ב-National Archives בבריטניה, בריטניה הייתה אחת מהשחקנות המרכזיות, ואולי בפוסט-דוקטורט או באחד מהספרים הבאים בשאיפה, הדוקטורט התפרסם גם כספר, אז אני מקווה שאולי באחת הנסיעות הבאות יתאפשר לי גם להיות בארכיונים נוספים, אבל בעיקר בארכיון של חבר הלאומים בז'נבה, היו לי הרבה נסיעות מחקר לז'נבה ולבריטניה.
שנייה, עומר, נדמה לי שכשאתה אוסף שם נתונים, אתה כבר יכול לאסוף החלטות. נכון, זאת אומרת, אתה לא חייב להתחיל מנקודת המבט של למה זה הגיע לשם, ובכל זאת זה קיים.
נכון, אז זה מה שמעניין אותי כמשפטן. זאת אומרת, אני כמשפטן, תשומת הלב שלנו, לפחות הרגישות שלנו, ככה אני חושב או תופס את המחקרים שלנו, עוסקת בנושא זה של איך החלטות מגיעות לכדי המיצוי שלנו. זאת אומרת, החלטות כאשר הן מגיעות, יש להן שלבים מוקדמים של ועדות, התייעצויות, תכתובות עם מדינות וארגונים וסוכניות ברחבי העולם. והנושא הזה, למשל, אם דיברנו נזכרנו לפני רגע את הסוגיה של צד הלוויתנים, אז חבר הלאומים מתחיל לדון בנושא הזה ב-1926, הוא מתחיל לדון בו על רקע מסגור, הנה אנחנו מזהים, אני מזהה כמשפטן את התחלת התנועה הזאת, את כל הקמפיין האינטנסיב, יש, נזכרת מקודם, רמי, את העבודה הארכיונית, יש אלפי מסמכים, כשהגעתי לארכיון של חבר הלאומים בז'נבה, יש אלפי מסמכים שעוסקים בצד לוויתנים, וזה מאוד מפתיע, אני חושב, זאת אומרת, אותי זה מאוד שכנע, אבל זה גם מפתיע לראות שהמוסד המאוד אינטנסיבי הזה, כאילו היו לו עוד הרבה מאוד נושאים, פליטים, סחר בנשים ובילדים, גבולות, מדינות חדשות שקמות בשנות
ה-10. בוא לא נתפזר על העיסוק שלו, כי הוא מתעסק בדיוק, בהרבה מאוד נושאים. אבל כשאתה מזהה את זה, אז פה שואל המאזין הממוצע, יושב פה שלמה דרור, והוא רוצה לדעת מתי אתה מתחיל לזהות שיש כאן הצלבה בין הצורך הכלכלי מצד ימין, אבל גם בצורך של הגנת הסביבה.
אז אוקיי, זה בדיוק, אז כשמתחילים את הקולות המרכזיים, באמת דאגו, למשל, בנושא של צד לוויתנים, החבר הלאומים, כשהוא מקים את הוועדה, שמתחילה לשאול עשרות מדינות ברחבי העולם, אגב, גם את מצרים וגם את הודו, הזכרנו אותם לפני רגע, אז הוא מתחיל, ואז הוא מדבר על זה, על exploitation of the treasures of the sea, זאת אומרת, ניצול משאבי אוצרות הים, זאת אומרת, גם בעברית יש לנו ביטוי מאוד מאוד ציורי, הם מדברים על ניצול של אוצרות הים, כאילו מניצול חכם יותר או יעיל יותר. ואז הם מדברים, הם חוששים שלוויתנים יכחדו, כי יש קולות שמזהירים מדינות מסוימות שמתחילות כבר לזהות שצד הלוויתנים, הנורווגים מציגים בסנוף שנות ה-60 את החרפון המתפוצץ, זאת אומרת, את הצלצל שבעצם נורא מהספינה, ואז צד הלוויתנים נעשה, יש נתונים סטטיסטיים, הנתונים קופצים, אנחנו רואים את שנות ה-20 וה-30 ותחילת ה-120, הנתונים קופצים בצורה...
אומר, אני חייב ממך נתון.
אז אני אומר.
תאריך.
אז אני חושב, 1926, ואז...
לא, 1926, זה התחיל לדון על זה מנקודת מבט כלכלית.
ואז כשמתחיל הדיון הכלכלי, פתאום נכנסות אגודות מדעיות, ופתאום נכנסים שחקנים נוספים, שמתחילים לכתוב לחבר הלאומים, וגם משתפים בדיונים, מתחילים להגיד, הלוויתנים עלולים להיכחד, ואנחנו צריכים להגן עליהם כספישיס. זאת אומרת, כאן אנחנו רואים שכאשר הדיון נפתח, ואנחנו רואים את זה, לדעתי, בכל ארבעת המקרי המבחן שאני בוחן, הגנה על ציפורים, צד לוויתנים, מאבק בהכחדת יערות, הדיון ממוסגר בהתחלה, הוא מתחיל כדיון כלכלי של conservation, אבל אז שחקנים נוספים, אגודות של מגינות על ציפורים, למשל בבריטניה ובספרד, כשמדברים על הגנה על ציפורים, כי יש חשש, החשש הוא לא לגבי הציפורים, החשש הוא לגבי זיהום האוקיינוסים בנפט, זאת אומרת, הנושא הזה הוא לגבי זיהום וחשש...
כי שמה הוא מתחיל פחות או יותר.
נכון, אבל אז נכנסות...
לא שמה, הוא מתחיל עוד 40 שנה קודם, אבל זה בוא נגיד, שמה הוא... שם זה מתחיל להגיע לים.
נכון, אבל הדאגה העיקרית היא אגודות, כאילו גופים מסחרים שדואגים לתיירות, שדואגים ל... יש שריפות בחלק מהמספנות, או בחלק מהנמלים.
אזורים מיוערים.
לא, אני מדבר על... גם יכול להיות, אבל בהקשר שבעיקר הם דואגים, כאשר יש פריקה של נפט ושל שמן ושל חומרים מהספינות, מהתעבורה הימית.
אז זה כבר אז?
כן, כבר מסוף המאה ה-19, ובייחוד מלחמת העולם הראשונה, הם חוששים פתאום, הנושא הזה של, הם קמים אחרי מלחמת העולם הראשונה, זאת אומרת, לא קמים, אבל כאילו מתעוררים מהלך מלחמת העולם הראשונה, והם רואים כתמי נפט שמגיעים לאזורים התיירותיים וגורמים לכל מיני נזקים, נזקים כלכליים, ואז החשש הוא, הם חושבים בהתחלה שזה מספינות שטבעו ומצוללות. זאת אומרת, ההבנה היא שאלה תופעות לוואי של אובדן כלי מלחמה במהלך מלחמת העולם הראשונה. אבל אז מגיעים מדענים ואומרים, סליחה, מדענים ואומרים, הסיפור הוא לא מצוללות שטבעו ולא מספינות, אלא ספינות, התעבורה הימית הולכת ומתגברת, לא התעבורה הלוחמתית, אלא התעבורה האזרחית של מסחר. והם אלה שפורקים את הנפט, את חומרי הדלק שמשתמשים בהם, פורקים אותם ליד החופים, פורקים אותם באזור המעגן, וגם פורקים אותם באוקיינוסים, ואז זה גורם לכל הזיהום.
אופיר, ברשותך, נעשה כאן עצירה קצרה לחשיבה, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
אז המסקנה שלך זה שהעולם התחיל לדון בעניין הזה, בוא נגיד, בעשור השלישי של המאה שעברה. מתי הוא מתחיל להסיק את המסקנות שבעצם העולם מחלה את עצמו?
אז אוקיי, זו שאלה דרמטית.
כן, אתה לא חיכית עליה.
אז אני חושב בהקשר הזה, כי אני חושב שדיברנו מקודם, איפה זה מתחיל, איפה אנחנו יכולים לראות את הסימן, את האקדח המעשן.
איפה מתחילים לקום המשרדים להגנת הסביבה?
אז אין עדיין משרדים להגנת
הסביבה. לא, שמה לא, אבל...
אבל יש אגודות. יש NGOs, Non-Governmental Organizations, שאנחנו רואים אותם, נעשים מאוד מעורבים בסוגיות הסביבתיות. זאת אומרת, המחקר הזה של שנות ה-20 וה-30, כל המקרה המבחן שאני דן בהם, אנחנו רואים באופן כמעט לא יוצא מן הכלל, מעורבות של שחקנים אזרחים, מה שאנחנו נראה אותם כיום, חברה להגנת הטבע, גרין פיס, כל מיני אגודות.
מי היה הראשון?
אז תלוי באיזה נושא, למשל בנושא
לא,
של...
לא, בנושא הזה של הירוקים, זאת אומרת, אנחנו רואים מפלגות ירוקים לפחות במדינות של צפון אירופה, רואים אותם מאוד מוקדם. אבל מאוד מוקדם ברמה של בוא נגיד שני עשורים אחרי, כשכבר דיברו על הפרשה הזאת של צייד לוויתנים.
נכון, אז האמת היא שזה אפילו לא מגיע, בשנות ה-30 זה לא מגיע עדיין למפלגות, לכוחות פוליטיים, לא נראה שזה מגיע לכוחות פוליטיים שפועלים בפרלמנט, אבל כן לארגונים כאלה שמנסים להשפיע על הפרלמנט עם עצמם. זאת אומרת, כמו שאנחנו מכירים אותם, אגודות, חברות, יש חלקן חברות אריסטוקרטיות.
אתה יודע למה אני שואל את זה? כי אז אנחנו ננסה לראות איזה תהליך התקדם בצורה הכי מהירה. זאת אומרת, ברגע ש...
מעניין, בקודם מעניין. לחשוב מי השחקנים שמאחורי, כאילו, מתי הם משיגים את ה... לא חשבתי זה בהקשר של מפלגה פוליטית או של...
לא, לאו דווקא של מפלגה, של תנועה. מי היה הכי מהיר? אלה שביקשו להפסיק לכרות יערות, נניח, ביער השחור, לא ביער השחור, ביערות של בין רוסיה לשוודיה?
אז נראה שזה משתנה, כי למשל בארצות הברית יש תנועה מאוד מאוד חזקה כבר בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 של אלדו לאופולד, למשל, של ההגנה על שמורות טבע או אזורים שרוצים להגן עליהם כזה. למשל, בבריטניה אנחנו רואים אגודות מאוד מאוד חזקות שעוסקות בנושא הזה של צי ציפורים שלה. למשל, Royal Society for the Protection of Birds, ממש עוסקת, ומה שמעניין הוא גם שהיא עוקפת את הפרלמנט, היא מבינה שבווסט מינסטר, הלובי, מה שאנחנו מכירים, דיברנו על מה חוזר, מה היה בעבר, מה הופיע היום, הלובי שכאשר חבר לא מתחיל לדון בנושא הזה, אז ברור מה האמצעי שצריך לנקוט. צריך לחייב את כל תעשיית הספנות באמצעות חקיקה בינלאומית, שלאחר מכן תיקלט במדינות, זאת אומרת שתהיה החלטה שהמדינות יישמו אותן בפרלמנטים שלהם באמצעות חקיקה דומסטית, לאומית. הפתרון הוא די ברור מבחינה הנדסית, שהם צריכים להתקין מכשיר, separator, מפריד כזה, שיוודא שנפט או חומרי דלק שנעשה בהם שימוש לא ישתפו לים בצורה מזהמת. לגבי הכחדת יערות, כאשר זה מגיע לנושא של דחיקה או של חקיקה בינלאומית, יש גם מנגנון שמוצע בשנות ה-30 לגבי, אגב, גם שם החשש הוא מפני פגיעה במסחר בעצם, זאת אומרת, לא לגבי הכחדת יערות, אלא לגבי זה שיש קורטים יותר מדי יערות, ואז המחירים יצנחו. אז מוצא מנגנון שכל מדינה שמייצאת, לא תוכל לייצא יותר מ-10%, זאת אומרת, יהיה לה קאפ, יהיה לה כאילו מגבלה של 10% מכפי שייצא בשנה השעברה. זה נושא שעולה בשנות ה-30, הוא נשכח לכל אורך המחצית השנייה של המאה ה-20, והוא רק עולה שוב בלקראת ועידת גלזגו, שאנחנו רק ראינו אותה לפני, באוקטובר, נובמבר של 2000.
אין ערך ידידינו בולסונרו. עומר אלוני, תשמע, אנחנו נשב פה ויש לי עוד מלא שאלות, אבל לצערי.
אפשר לשוב פעם נוספת.
כן, הזמן שלנו קצת יותר קצר, נבקש מאיתן שיביא אותנו עוד פעם. אז תודה רבה לך, ותודה רבה למוזיאון האצל שמארח אותנו כאן, כדי לקיים את הרעיון.
תודה רבה. ואם עוד מילה אחת מירושה לי, כמובן, אני חייב להקדיש תודה למנחה שלי, דוקטור דוד שור, שהפרויקט הזה לא יוצא, לא היה קורה עם אור וגידים, אלמלא התרומה שלו. תודה רבה. תודה רבה.
שחרי, שלום לך.
היי, נעים מאוד.
ואת מנהלת קרן או פרויקט דזרטק של קרן מיראז', ככה זה נקרא?
נכון.
מה אתם עושים שם?
אז קהילת דזרטק היא, נגיד, פה כבר בהתחלה, היא בעצם מיזם משותף של קרן מיראז' ישראל, של המכון הישראלי לחדשנות, המשרד להגנת הסביבה ואוניברסיטת בן גוריון. אז עכשיו, אחרי שסיפרתי מי האבות המייסדים של הדבר הזה שאני מנהלת, אז הפעילות שלנו היא בעצם גוף ללא כוונות רווח, שהמטרה שלו היא לייצר חיבורים והזדמנויות לחברות הסטארט-אפ הישראליות, להגיע לממשקים עם כל מי שיכול להיות רלוונטי אליהם, כדי לקדם את הטכנולוגיה שלהם. חוקרים, אקדמיה, תעשייה, משקיעים בארץ ובעולם.
יש הרבה כאלה?
יש היום, אנחנו יודעים להגיד במיפוי שערכנו ממש לאחרונה, שיש כ-300 חברות בישראל, 300 חברות סטארט-אפ, שהן או פיור דזרטק, אנחנו קוראות להן, או כאלה שהן רלוונטיות, גם בעצם להציע פתרונות לחיים במדבר. ובנגב בפרט אנחנו גם יודעים לדייק אפילו שיש כ-20 חברות מתוך כל המיפוי הגדול הזה.
כשמגיע אלייך יזם כזה, נכון? מגיע אלייך קודם או שהוא מופנה אלייך? איך זה עובד?
זה ממש משתנה, אנחנו גם מאתרות ומחפשות כל הזמן. כשאני אומרת אנחנו, אנחנו צוות של 3, יחד איתי גם סיני גואר ברק ושרון גולדברג, אנחנו צוות של 3 נשים כאן בבאר שבע. הסטארט-אפים יכולים להגיע אלינו כי מישהו סיפר להם עלינו. יש לי דוגמה אפילו דווקא מהעולם. הגיע אלינו נציג של חברת סטארט-אפ מצ'ילה, ושאלנו אותו איך בכלל שמעת עלינו, אז הוא סיפר שהוא ביקר באקספו בדובאי, ובשבוע שהתעסק בשינוי אקלים, ומישהו אמר לו, לך תראה בדוכן הישראלי, יש מישהו שיכול לעניין אותך ולהיות רלוונטי.
חתיכת דרך הוא עשה עד אלייך.
ממש. וחבר'ה ישראלים מגיעים באמת מפה ומשם.
עבור כל אחד כזה שמגיע צריך לייצר איזשהו, צריך לייצר כמה דברים, אבל הדבר הראשון זה לבדוק, נדמה לי, את היכולות שלו ולהתאים אותו למה שאפשר כאן. איך בודקים את היכולות שלו? זה בעצם מחקר.
נכון, אז אנחנו ממש מתמקדות ככה בכל שיחה שאנחנו עושות, בלהבין קודם כל מי זה הסטארט-אפ הזה ומה הוא עושה. מה הפתרון שלו יכול להציע ואיך הוא רלוונטי גם למה שמעניין אותנו בסיפור הזה של חיים במדבר.
אוקיי.
כשאנחנו מדברות איתו, אנחנו לומדות קודם כל מה הפתרון שלו, מה השלב שהוא נמצא בו, באיזה שלב פיתוח ובאיזה שלב גיוס, וההמשך של זה להבין מה הוא צריך.
הוא לא בא עם מכונה שיודעת לעשות הכל ורק מכם הוא צריך כסף, מקום ואנשים.
הוא יכול להגיע לפעמים רק בשלב הרעיון, ממש עוד בלי אפילו ניסוי בשטח, ובלי איזושהי הוכחה מספיק רחבה.
רגע, זה אומר לקחת את כל התימהוניים ולהפוך אותם לסטארט-אפיסטים, זה קצת בעייתי, לא?
זה מאוד מאוד משתנה. אני חושבת שמי שמגיעים עם רעיונות ממוחם הקודח, אז אנחנו הרבה פעמים גם ננסה להבין איפה הם היו רוצים לראות את עצמם בעוד כמה שנים קדימה.
אמרת מוחם הקודח, מיד הצבת לעצמך אתגר. את יודעת מה, בואי נעשה דבר כזה, בואי נלך על קייס, על טסט קייס, אוקיי? משהו שאתם כבר עובדים עכשיו, עלו כבר בשלבי, איך נקרא לזה, צמיחה האחרונים או הצמחה האחרונים. לאן היית לוקחת אותנו?
אני אקח אותנו לחברה שנקראת ווטרג'ן, חברה מאוד גדולה בשלב הזה, כבר באמת בשלב מאוד מאוד מתפתח.
זה נשמע כמו חברה שעושה, כלומר, שמתאימה למדבר כי עושה מים ממשהו.
נכון. אז מה שהם עושים, הם בעצם פיתחו טכנולוגיה שמאפשרת להזרים אוויר באופן קבוע דרך מכונה, והמכונה מפרידה בעצם את המרכיבים השונים, אבל כחלק מרכיב מרכזי בתוך האוויר שלנו הוא מים, הוא לחות, אנחנו לא רואים את זה בהכרח, אבל מה שהם יודעים לעשות זה להפיק את המים האלה. אז מעניין לראות שאפילו בבית הנשיא יש היום את המכונה הביתית, יש להם כמה פסי ייצור של כמה גדלים של מכונות, ובבית הנשיא יש היום מכונה שעומדת של ווטרג'ן, שאתה ממש יכול כמו אותה מ-4, רק אין שום חיבור לברז, או כמו הברים של מי ידן, אין שום בר שעומד מלמעלה, שום בקבוק, אתה פשוט לוחץ על כפתור ומפיקים לך מים מן האוויר.
איך הם הגיעו אליך? זאת אומרת, לא איך הם מצאו אתכם, אלא עם איזה רעיון הם באו אליכם?
הם באו אלינו עם הרצון להיות מחוברים למדינות שבהם הדבר הזה יש בו ערך משמעותי מוסף. זאת אומרת, הם יודעים היום להציג את עצמם באירופה ובארצות הברית, וזה נהדר ומצוין. אבל במדינות מתפתחות שבהם האקלים מאוד מאוד קשה ומאוד קיצוני, והמחסור במים הוא כל כך אקוטי.
רגע, את רצת לנו קדימה.
כן.
הם באו אליכם עם רעיון, הם באו אליכם עם מוצר כבר מפותח.
כבר יש מוצר גם ברמה הביתית וגם ברמה תעשייתית, ואפילו היום...
אז מה הם רצו? כסף?
הם רצו שאנחנו נחבר אותם ללקוחות הבאים שלהם. זאת אומרת, זה בסוף כן חיבור לכסף.
כן, אבל
אני
זה...
לא מעורבת בכסף עצמו.
אוקיי.
אלא אני מעורבת בלפתוח בינם לבין הלקוח הפוטנציאלי שלהם את הדלת. אז אני לומד את התפקיד שלי, אם אנחנו מדברים מחקר, מחקר שלי הוא להבין מי יכולים להיות לקוחות פוטנציאליים של הסטארט-אפים שאו כבר נמצאים תחת הקהילה שלנו או עתידים לבוא.
כלומר, את צריכה לדעת את היקפי התפוקה שלהם.
נכון.
ומי יכול ליהנות מהשירותים שלהם.
נכון, ולמי הם מתאימים. זאת אומרת, אם הם מתאימים לתעשייה, אני צריכה לבדוק איזה גופי תעשייה יכולים להתעניין במוצר שלהם. Okay. ומנגד, אם אלה מדינות, אז מה היכולת של מדינה, למשל, לעשות תהליך רכישה של כזה מוצר, או להטמעה של כזאת טכנולוגיה? כי בסופו של דבר אנחנו מבינים שהפתרונות יכולים להיות ברמת בית, ממש משהו קטן וממוקד, ואז גודל של הפתרון צריך להיות מאוד מאוד ספציפי, לעומת אם אתה מתקין עכשיו מערכת, אני אתן דוגמה אחרת, שמייצרת, שעושה פילטרינג למים לא ראויים לשתייה, כשאתה מתקין מערכת כזאת גדולה, צריך להבין שיש בצד השני מי שירכוש את הדבר הזה.
אבל את פה צריכה לתת להם קו סחר, או שאת ממש צריכה לתת, או התבקשת לאתר להם גם, בואי נגיד, מתחם ייצור או משהו כזה?
אנחנו עושים גם וגם. יש סטארט-אפים שנמצאים היום בשלב שהרעיון כבר מגובש, ואפילו כבר ניסו אותו וראו שיש לו הוכחה, והוא אכן רלוונטי ונותן את הפתרון. אבל אין להם היום איפה לייצר את הדבר הזה. אז אני לומדת ומכירה מה שקורה בסביבתנו. ואם יש היום אזור תעשייה, או מרחב בנגב לצורך העניין, שמחפש לעשות, שיש לו את המרחב בעצם להקים מפעל ייצור או קו ייצור, אז גם פה אנחנו עושות את המאץ'.
ולווטרג'ן? מה הם היו צריכים רק את קו הסחר, או שגם הם רוצים לבוא...
אז במקרה שלהם כבר יש להם את הפס ייצור שלהם פה בארץ, את המפעל ייצור שלהם, אבל כן הם מחפשים את הלקוחות הנוספים שלהם. אז לכל אחד מהסטארט-אפים באמת יש לנו הצעה מאוד מאוד קונקרטית, וזה מתבסס על השיח שלנו איתם ברמה הראשונית, אבל גם המשכית. זאת אומרת, אם הם יבואו ויגידו בעוד חצי שנה, אנחנו נכנסים לסבב גיוס של כסף, האם יש לך משקיעים שיכולים להתעניין בנו? משקיעים ש... מתעניינים בשלב שבו אנחנו נמצאים, או שיש להם קשר לגופי תעשייה נוספים. זאת אומרת, זה כל הזמן להיות בקשר שוטף. והרובד השלישי שאני חושבת שגם חשוב לדבר עליו, הוא העניין של התפקיד שלנו כקהילה. זאת אומרת, להנגיש גם את מה שהשוק מחפש אל הסטארט-אפים עצמם.
מי בא אלייך אחרון?
מי בא אלייך
אחרון? מי היה אחרון שהגיע אלייך עם רעיון מובנה ולקחתם אותו, התחלתם לצעוד איתו? מה שאת יכולה לספר, לגלות.
זהו, אז פגשנו חברה לפני כמה ימים שנקראת...
אז איך היא נקראת? כן. מה היא עושה?
הם מתעסקים בייצור אנרגיה סולארית, בדרך שמאפשרת גם התייעלות אנרגטית. זאת אומרת, גם לחסוך בתהליך, דרך זה שהם מתלבשים על פאנלים סולאריים, ומאפשרים, היום אחת ההבנות היא שפאנלים סולאריים, היעילות שלהם היא לא מאוד גבוהה מבחינת הייצור.
ואז מה את מבקשת מהם? שיביאו לך ש... שיתנו לך כדי להבין בואי נגיד, את הפוטנציאל של המוצר.
אז לרוב אני מבקשת מהם איזושהי מצגת או וואן פייג'ר כזה שבעצם מסכם את מה שהם מציעים, ואני אגיד שאני לא מתקפת את זה אחר כך. זאת אומרת, אני לא באה להוכיח לאף אחד שהם הכי טובים נניח בתחומם, כי גם אין לי את הכלים וגם אני שומרת על עצמי ניטרלית.
זאת אומרת, את לא לוקחת על עצמך את האחריות להצלחת המוצר או לכישלונו, בתקווה שלא.
נכון, אני לוקחת את האחריות במקום שבו אני יודע לייצר הכי הרבה ערך עבורם, אבל ברגע שפתחתי את הדלת בין אותו סטארט-אפ לבין הלקוחות הפוטנציאלי שלו, אני אומרת יפה שלום, ועושה את הפולו-אפ שלי חודש אחר כך או חודשיים אחר כך, כדי להבין מה נבט מהדבר הזה. עוד דבר שחשוב להגיד זה שכשסטארט-אפ יפנה ויחפש איזשהו חיבור בעזרתנו, אנחנו כמעט תמיד נחבר אותו לשניים או שלושה גופים, כי בסוף הם ידעו להגיד הכי טוב מי הכי מתאים להם.
כן, אבל את מדברת על גוף שהוא, בואי נגיד, גוף קיים.
כן.
אז אם זה נניח יהיה בתחום החקלאות, חברי אותו לשניים, שלושה מופים, אבל יכול להיות שהוא גם בדרך צריך איזשהו גוף שייתן לו מעטפת ניהולית, שייתן לו מעטפת ליווי כלכלי, דברים מהסוג הזה. זה גם נעשה כאן?
אז אנחנו גם פוגשות יזמים כאלה, שהרבה פעמים צריכים את הליווי המשפטי של עריכת פטנט, או ליווי של כתיבת הסכמים משפטיים בינם לבין הלקוחות שלהם העתידים. ופה אנחנו יודעות להציג להם איזושהי מפה רחבה, אנחנו קוראים להם בעצם ה-Service Providers, והם יודעים להגיד מי הכי מתאים להם בסופו של דבר, אבל כל סטארט-אפ זה ממש לבנות איתו, אני אקרא לזה חליפה מאוד מאוד ייחודית ומדויקת, כי כל אחד נמצא בשלב אחר, והצרכים שלו הם אחרים, והמשימה שלנו היא באמת להיות הכי רלוונטית, הכי רלוונטיות לכל מה שהם זקוקים, ואם אני לא יודעת משהו, אני גם אגיד, אני לא מכירה, אני אלך לבדוק ואחפש. בסוף הערך המוסף מבחינתי זה ששבועיים אחר כך יבוא עוד סטארט-אפ שלא ידעתי שבכלל יצטרך את מה שכבר חיפשתי, ואז כבר יש לי עוד מעטפת של קשרים שאני יכולה לייצר עבורם.
בואי נלך רגע לצד השני. את צריכה לייצר את מעטפת הקשרים, בסדר? את מי את לוקחת לשם?
למה הכוונה? את מי אני לוקחת כדי...
בדיוק.
לעשות את השיח הזה?
בדיוק. זאת אומרת, הוא בא אלייך יזם,
כן.
מצד אחד, מצד שני יש לך, כמו שאמרת, חבילה של אנשי מפתח שיכולים לסייע לו.
נכון.
איך נכנסים לאותה חבילה של אנשי מפתח? מי אלה?
אז אנחנו מדברות פה על רשת מאוד מאוד רחבה. יש את כל גופי המחקר והפיתוח היישומי שיושבים בנגב, המו"פים החקלאיים ומו"פים מדעיים.
אמרת מו"פים ואוניברסיטאות, מכוני מחקר וכל מיני כאלה. מי נמצא שם שהוא קצת יותר, בואי נגיד, צבעוני, או פחות מישהו שהיינו יכולים לראות אותו דווקא ברשימת המקובלים, מה שנקרא, של הסיוע הזה. אז נתתי לך אתגר, אמרתי, למשל, אני כאיש סאונד יכול אולי, או כאיש עיתונות, תקשורת, יכול להיעץ בתחום הזה. אבל יש לך גם כאלה שלמשל הם מקימי במות, או נגרים, או תופרים, או דברים כאלה?
יש לי בעיקר את מי שמתעסקים בתחומים הממוקדים שלנו. אם היום מישהו אבל מחפש ספקים בתחומים יותר רחבים...
סיוון, אני ממש רוצה שתגידי מה התחומים הממוקדים שלכם, בין היתר.
אוקיי. אז אנחנו מטפלים בתחומים שקשורים לאנרגיה, מים, תשתיות וחקלאות. זאת אומרת, כל מי שיש לו מה להציע בתחומים האלה של... עוד פעם, מים, אנרגיה, תשתיות וחקלאות, אני בשמחה ומאוד מאוד רוצה להכיר אותם, כי בסופו של דבר עוד ועוד סטארט-אפים מחפשים בדיוק אותם בשטח כדי לעזור להם להתפתח.
כן, זהו. זה, בואי נגיד סטארט-אפ הזנקים מסוג אחד, כלומר שבגלל זה שאלתי, כי הם מאוד מוכרים. אבל שוב, אם מגיע לכאן אחד שהגיע למסקנה, כן. שמה שחסר כאן זה נניח מכון לבנייה של כלי רכב מדברים.
אוטונומיים, כן.
אוטונומיים, מדברים. יש לך למי לחבר אותו? או שצריך כאן לבנות איזושהי מערכת אחרת של, 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 של איך נקרא לזה, מימוש צרכים, ואז האם את יכולה בעצם לחבר אותו למישהו שדווקא גר בירושלים או עובד בירושלים, ליד מובילאי לצורך העניין, והוא יכול להגיע לכאן אם הוא צריך את זה.
בטח, אנחנו ממש מסתכלות על זה בצורה הזאת.
איך אהבת את השאלה הזאת?
אני גם אגיד למה.
כן.
כי הקהילה שלנו היא קהילה ארצית. זאת אומרת, אני אתן דוגמה מכיוון אחר. תבוא חברה שיושבת ביוקנעם היום, כי יצאו מיוקנעם לדרך והכל נהדר ומצוין. אני לא מחפשת... שהם כולם עכשיו בהכרח יעברו לנגב, כולם יעשו רילוקיישן. הרעיון בסופו של דבר זה שאם הם יושבים שם, אבל הם צריכים מקום לעשות בו ניסוי, או מישהו שילווה אותם בתוך התהליך, אני אבנה את רשת הקשרים הזאת. ויכול להיות שהקשר הכי טוב שאני אחבר אותם, זה דווקא לחוקר שיושב בפקולטה לחקלאות, או בטכניון. במובן הזה יש פה רשת שהיא ארצית, וכל מי שיכול לתת להם את המענה, התפקיד שלי הוא לעשות להם את החיבור.
כי אני יודע שאחד המיזמים הכי משמעותיים שקורים בנגב, זה למשל בחינה של כלי רחף אוטונומיים, אם זה רחפנים,
נכון.
לצרכי צהל או לצרכים אחרים, מטוסים קלים, דברים כאלה. את יכולה לחבר לזה אנשים שידעו לתת ליוויים מכל מיני סוגים? למשל, התחום הזה.
כן, זה תחום שהוא מאוד מאוד מעניין, ואני חושבת שהוא יושב, אם אצלנו אני רגע מנסה להבין איפה זה מתקשר, נניח בהיבט של תשתיות ונגישות באזורים מרוחקים ופריפריאליים. ככל שהאזורים האלה יהיו יותר נגישים, ויכול להיות שהפתרון הוא באמת דרך רחפנים שיטוסו ויחסכו את המרחקים ובעצם יצמצמו את המרחקים. אז במובן הזה, אם יהיה מישהו עכשיו שהוא חוקר בתחום, או יזם, או משקיע, אז אנחנו נקשור את הקשרים, כדי לעזור לכל אחד מהצדדים האלה להתקדם ביחד.
ואיך אתם מפרסמים את עצמכם?
אז אנחנו בכמה פלטפורמות.
לא, תגידי לי עכשיו סושיאל מדיה, לא, אני רוצה משהו אחר. אתם גם פונים לכל מיני יזמים ששמעתם שהם חושבים על לבוא לפה?
כן, אנחנו גם עושות פנייה אקטיבית, זאת אומרת, כל שיחה שאנחנו עושות, אנחנו מנסות להבין האם יש להם איזשהו עניין בלהגיע לפה, אבל עוד דבר שאנחנו עושות זה אנחנו עושות אירועים שאנחנו רגע מדברות, כלפי חוץ על הצרכים של התעשייה באופן מאוד מדויק. ומי שאנחנו מזמינות להשתתף באירועים האלה, זה בדיוק את הסטארט-אפים ואת היזמים עצמם. המטרה היא בסופו של דבר שעוד ועוד אנשים יכירו וינסו לעזר בשירותים ובמשאבים שיש לנו להציע.
סיוון כהן שחר, את רואה שאני, השאלות לא נגמרות לי, ונראה לי שגם ההסברים שלך לא נגמרים, אבל נאלץ להסתפק בזה. תודה רבה לך.
תודה לך.
אלו דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il machar@glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים ולבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, וגם לבוא להשתתף כמראיינים אורחים. ומה נשמע בפרק הבא? קרינה מועילה וגם מזיקה, אז איך מנצלים אותה, נכון?
יש עודפי קרינה באזורים רבים בעולם, ובטח בישראל, באזורים מדבריים בכלל. אז לדעת לייצר הצללה נשלטת ומדויקת ודינמית, שאתה גם יכול להזיז את הפאנלים שמעל העצים, ולהזיז להגיע לרמת קרינה מדויקת לצמח, יש פה added value גדול מאוד, לא רק ליצור אנרגיה, אלא גם לגידול המזון.
ביובית? אולי מכתזית. איך מנקים באופן מתוחכם פאנלים סולאריים?
כל הפתרונות האלה שהציגו בבורסה ושקיעו הרבה כסף, הם פתרונות יבשים. הם טובים רק למדינות מאוד שכיחות, ורק לשורות ארוכות וישרות של פאנלים. כל הפתרונות היבשים הם בעצם טובים לחול, לאבק, הם לא טובים לבוץ. במקום שיש לחות, המטטה הופך להיות מטטה רטוב.
ודישון מדויק שגם ימנע זיהומי קרקע ומי תהום.
היום המספר המקובל בעולם של דישון יתר הוא 40%. זאת אומרת ש-400 גרם מכל קילו מגיעים ל-100 תהום. למה? כי אין מכשיר מדידה שנותן לך נתונים בבית השורשים בזמן אמת. ואין לך יכולת לגדל היום חקלאות מודרנית בלי דישון רציף. המלחמה נגד דישון יתר היא מלחמה מאוד מאוד, נקרא לזה, דינמית, אבל היא מלחמה שעד היום מתבססה על, על אינטואיציות, על מדידות מדגמיות ועל תצהירים של משתמשים.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.